בפעם הקודמת, בנושאנו, אנחנו בפרק ה'. כן. פרק ה' מהלכות שביעית של הרמב״ם, בהלכה י' ג', התחלנו בפעם הקודמת לדבר בעניין פירות שביעית שאין מוצאים אותם מהארץ לחוץ לארץ. נקרא את לשון הרמב״ם, פירות שביעית אין מוצאים אותם מהארץ לחוץ לארץ, ואפילו לסוריה. זוכרים מה דיברנו על סוריה? בסוף פרק רביעי כותב הרמב״ם בעצמו שאף על פי שאין נוהגת שביעית בהלכה כ"ז בפרק רביעי, אף על פי שאין נוהגת שביעית בסוריה מן התורה, גזרו עליה שתהיה אסורה בעבודה בשביעית כארץ ישראל. למה גזרו על סוריה שתהיה אסורה בשביעית בעבודה כארץ ישראל? סיבה פשוטה, אומרים חכמים, כדי שלא יניחו ארץ ישראל וילכו וישתקעו שם. לשים לב למה שאומר פה הרמב״ם, הזכרנו את זה כמה פעמים, חשוב להזכיר את זה עד שזה ייכנס טוב 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 לראש. זו סיבה שאסרו על עבודה בסוריה, היא כדי שיהודים לא ילכו להשקיע ולהשתקע שם. אז מה נאמר היום? שאם יש אנשים שהולכים להשקיע ולהשתקע ולשקוע אחר כך בירדן, אמרת ירדן, נגיד ירדן, ספרד, ספרד, טוניס, טוניס, לא משנה מה. אבל פה זה באזור, באזור ארץ ישראל, זה ירדן, זה קרוב, זה ממש כמו סוריה מבחינת הקרבה הגיאוגרפית, יש לנו גבול איתם. אם אנחנו מדברים בדיוק על קרבה כזאת שאנשים הולכים להשקיע ויכול להיות שישקעו שם וישתקעו שם, אז זה בדיוק מה שחכמים אמרו, שגזרו גם על העבודה בסוריה, כדי שלא יבואו וישתקעו שם, אז אולי גם בירדן אותו דבר. טוב, אנחנו יכולים לגזור גזרות חדשות? לא יודע. אבל רוח הדברים ברורה. איפה? נו, אתה תחכה שיתנו לך, לוקחים. פירות שביעית, אין מוצאים אותם מהארץ לחוץ לארץ, ואפילו לסוריה אסור להוציא אותם. ואין מאכילים אותם, לא לנוכרי ולא לסחיר. למה לא לנוכרי אמרנו? כי זה מוריד אותם מקדושתם. ולא לסחיר, כיוון שזה כגדר של חוב, ואדם אסור לו לפרוע חובו בפירות שביעית, כי הם לא שלו. ואם היה שכיר שבת או שכיר שנה או שכיר חודש שקצץ מזונותיו עליו, הרי הוא כאנשי ביתו ומאכילים אותו. ומאכילים את האכסניה פירות שביעית. זאת אומרת, אם נגזר על איזה קבוצת יהודים להאכיל את חיילי המלך, לא יודע, השליט הטורקי, האנגלי, באוכל, אז אפשר גם להאכיל אותם פירות שביעית, כי אין ברירה אחרת, וזה מה שיש לנו פה. אומר הרב, יש מי שנראה מדבריו שאין איסור להוציא פירות שביעית מארץ ישראל לחוץ לארץ יותר מפירות של כל השנים, שגם בהם יש איסור להוציאם לחוץ לארץ. לשים לב מה כותב פה הרב. יש איסור כל השנים להוציא פירות מארץ ישראל לחוץ לארץ. והאיסור של הוצאת פירות שביעית מארץ ישראל לחוץ לארץ, זה אותו איסור, אותו יסוד. כי אם באו חכמים ואמרו, אם אני קצת אתן בקונטרס האחרון של הרב, אם באו אנשים חכמים ואמרו, גזרו שלא להוציא פירות מארץ ישראל לחוץ לארץ, הרי אם באמת מדין תורה זה היה אסור, כי יש להם קדושה ולא להרבות בטומאה לחוץ לארץ, חכמים לא היו צריכים לגזור על זה. למה חכמים גזרו? סימן שאין דבר כזה איסור מהתורה בגלל קדושת פירות הארץ להוציא אותם, אלא שזוהי מעלה שלא להוריד אותם מקדושתם, ואם כך זה גם כל פירות הארץ. כי אנחנו יודעים שכל פירות הארץ יש להם קדושה ומעלה פי כמה יותר מאשר פירות חוץ לארץ, והחשיבות באכילת פירות של ארץ ישראל. כי לפעמים יש אנשים שאני אגיד את האמת, מאבדים פרופורציה. היה לי דיון עם כמה אנשים לאחרונה, סתם פרופורציה, האם להתפשר על בישול נוכרי במציאות הקיימת, אני לא אומר מה צריך, לא צריך להתפשר על כלום, לעשות הכל לך תחילה, אבל במציאות הקיימת, האם להתפשר על בישול נוכרי, שלפי השולחן ערוך נגיד, צריך לשים גם את התבשיל על האש ולא רק להדליק את האש, האם להתפשר על זה, או להתפשר על כך שנאכל פירות, או נקרא לזה ירקות, שהם היתר מכירה בלבד. זאת אומרת, אנחנו אומרים היתר מכירה קודם. אבל כשיש לי דבר מול דבר, ואני אומר את האמת, כל השנים כולם, נעזור את השמיטה עכשיו, כל השנים כולם, הרי אף אחד לא רץ לראות, כן, אנחנו מחפשים דווקא פירות של ישראל. הלוואי שזה היה כך. אולי זה מנוף שנת השמיטה, כדי שיוכלו תוצרת יהודית ישראלית. עבודה עברית. עברי, דבר עברית. העסק את אחיך בלבד. בסדר? אם יבואו בקמפיין כזה, אנחנו בעד, למה לא? אני אהיה לך קודמים. אני אהיה לך, זה היהודים שלך. הם בוודאי שקודמים. אבל ברגע שאנחנו יודעים, למשל, כדוגמה, שהרבה מהמלפפונים, לא יודע אם להגיד 60 או 70 אחוז, כל השש שנים, אפילו חוץ מהשמיטה, הם יבול נוכרי. מה זה יבול נוכרי? ערבים. אז יש סיבה שעכשיו דווקא נגיד, לא, נתפשר על דברים אחרים, ועל בישול נוכרים למשל, העיקר שניקר מלפפונים של יהודים, לא יודע. לא יודע איפה הדברים עומדים. לכן אני אומר, ברגע שיש לנו שולחן ערוך שמדבר על בישול נוכרים, יש לנו השגחה שנותנת בישול ישראל, יש להם רוב הדברים יהודים, נגיד ערבה או מקומות כאלה, שערבה דרומית, לכל השיטות ניקח, נחמיר, נלך לפי החומרות. אז טוב, אז יש כמה מוצרים שמבינים של הערבים. בסדר, זה מה שיש פה. וכל השנים קורה כך, זה לא רק השנה. אבל ברגע שיגידו לנו, דווקא אני רוצה להביא של הערבים ולא של יהודים, זה בעיה. פה אנחנו לא נשתף פעולה. לכן אומר, תמיד לשים לב לפרופורציה. לא מצאנו את כל מה שאנחנו רוצים. והיו שואלים אותי מה אני רוצה, אני רוצה שיהיו פירות וירקות של יהודים מכל מין שהוא. זאת אומרת, אוצר בית דין, או היתר מכירה, או מצע מנותק. יישום שישית אני לא מדבר, זה ברור. זאת אומרת, אני רוצה כל דבר שהוא של יהודים. זה האידיאל. והאידיאל הגדול ביותר, שכל עם ישראל יהיה בארץ, שמיטה תהיה מהתורה, והכל יהיה אוצר בית דין. בסדר. אבל אני עדיין לא קיים במציאות הזאת. אין לי אותה. כיוון שאין לי אותה, אז אני לא יכול את הכל ביחד. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז בינתיים, מה שיש לנו, הייתי אומר, שלפעמים, אם יש לי בישול ישראל, כמו שצריך, ולעומת זה יש גם כמה ירקות של ערבים, אז הייתי מעדיף את זה. וקצת פרופורציה. ומה שאומר פה הרב, שבאמת יש איסור גם כל השנים להוציא פירות מארץ ישראל. ולמה אנחנו כן מוציאים כל השנים? מצאנו היתר. מה היתר? קיום הארץ, קיום החקלאות, מסחר, זה מכניס כסף זר לארץ, זה שיקולים כלכליים. השיקולים הכלכליים האלה הביאו אותנו לומר שכל השנים כולם אנחנו יכולים לשווק, לייצא, לייצא פירות לחוץ לארץ, אז גם בשנת השמיטה, על אף שפה נעשה או נשתדל כמה הגבלות יותר גדולות, אבל בכל זאת גם בשנת השמיטה יהיה אפשר להוציא לחוץ לארץ. תשאלו אותנו מה הטוב ביותר, הטוב ביותר שכל היהודים יאכלו את כל התוצרת של ארץ ישראל, לא רק בשנת השמיטה ועוד מקומות, אבל אם יש שיקולים כלכליים שנותנים לנו את הצורך לייצא, אז אנחנו גם נשתמש בשיקולים האלה לטובת כלכלת ארץ ישראל. וזה מה שהוא אומר, ועל פי האופנים המותרים להוציא פירות הארץ לחוץ לארץ, כן? תמיד לדעה זו מותרים גם כפירות שביעית להוציאם, עד זמן הביור. שמזמן הביור ואילך, שנתחייבו בשריפה לדעה זו, מתחיל איסור ההוצאה לחוץ לארץ. ומאז אבק כמו שמן שריפה ושאר קודשים. שגם כשנפסלו צריכים ביור, מתבארים בקדושה. ולכן גם אם יש שמן שהולך לשריפה, היום למשל, לא בשנת השמיטה, שנים רגילות, תרומה תמאה של שמן זית. תרומה תמאה של שמן זית, הרי אסור להשתמש בתרומה, זה תמא. אבל היא הולכת לשריפה, אז מי יכול להשתמש בתרומה תמאה? כהן. כהן. לכן אם יש לנו תרומה תמאה בשמן זית, אפשר לתת לכהנים כדי שידליקו בזה נרות שבת. והאם הכהן יכול לתת לי גם קצת הביתה? ממש לא. רק לעצמו. הוא יכול לתת את זה לבת שלו שהתחתנה? לזוג הצעיר, לעזור להם קצת בשמן? לא, התחתנה לא עם כהן. כהן לא אמרנו כלום, אז הוא עצמו כהן, אז מה עשינו? כן, התחתנה עם ישראל, מה שאנחנו קוראים לזה, בלשון התרגום, עם חילוני. עם חילוני, כן. מכירים? התרגום אונקלוס, כשכתוב, ועזר וכל זר לא יאכל קודש. כל מה כתוב זר, התרגום אונקלוס מתרגם חילוניה. זאת אומרת, אם שואלים אותי באיזשהו מקום, איך אני מגדיר את עצמי, אז מה התשובה הפשוטה שלי, אישית? אני חילוני. אני לא כהן, אני לא כהן, לא, חוצה, זר. אני לא כהן ולא לוי. ומישהו אחר, אז הוא אחר. אני כזה. כך נולדתי. ואין לי אפשרות לשנות. טוב. כן. בסדר. בסדר? כן. בכל מקרה, כמו שאומר פה הרב, יש אפשרות להוציא, אבל כמובן שהיינו מעדיפים שנוכל את הפירות בקדושה, כן, בארץ ישראל. סעיף י' ד' אומר הרמב״ם, אין פוסקים לאישה פירות שביעית, מפני שזה כמשלם חוב מדמי שביעית. אבל ניזונת היא משל בעלה. זאת אומרת, אישה שצריכה לקבל דמי מזונות מבעלה, הוא אומר, חיים בנפרד, בית הדין פסק שהוא צריך לתת לה את דמי מזונותיה, אסור לו לתת לה מזונות.
זה לא כמו
מסכורת, זה כמו חוב. זה מה שבמיוחד פה. איש שחי עם אשתו והבית הוא במשק משותף, מה שנקרא, מנהלים משק בית משותף, זה לא חוב, נכון? הוא חתם בכתובה שהוא חייב לפרנס אותה. אבל זה חלק מאנשי הבית, זה חלק מהשימושים הרגילים של הבית. גם אם, אני חושב שרב פה יגיד את זה, גם אם אישה לא חיה עם בעלה, והוא שולח לה כסף כדי לחיות, זה גם חלק ממזונות הבית. שהוא יכול, מה זה? כן, כן, בוודאי, בוודאי. גם כן, הוא יכול לתת לה ממוצרים של שביעית. אבל ברגע שבית הדין פסק שהוא חייב לתת לה מזונות, עצם העובדה שזה פסק דין, זה הופך את כל התשלום פה לחוב. ואמרנו כבר שזה לא שלך, אתה לא יכול לפרוע חוב בממון של אחרים. אתה יכול לפרוע חוב רק בממון שלך. ראיתי שבוע, תרגיל מעניין. אם הוא היה או לא היה, אני לא יודע, אבל הוא מופיע באחד העיתונים. זו שאלה יפה בהלכה. יהודי נוסע הרבה פעמים לחוץ לארץ כדי לאסוף כספים לטובת איזה מוסד צדקה. בישיבה או לא יודע בדיוק מה. קיצור, והוא הולך כל פעם, ויש איזה יהודי אחד שהוא תולה בו תקוות כבר 15-16 שנה, וכל פעם הוא נוסע, והוא זורק לו סכומים קטנטנים. ממש לא לעניין. וכל פעם הוא בא אליו, והוא מנדנד לו, והוא זורק לו סכום קטנטנים, חברים, לא מכסה את הטיסה. הוא הולך לאנשים אחרים, ומוציא קצת, עד שפעם אחת, לאחרונה, ממש כתוב שם, בזמן האחרון, הוא הגיע אליו, והתחיל לתיין איתו, ואתה נותן לנו, אנחנו צריכים, אתה לא נותן, קצת שם הדין ודברים כנראה קצת חריף. הלך התורם הזה, מאחורי כפולות, ניגש למגירה שלו, הוציא צ'ק, וכתב עליו 100,000 דולר. נתן לו. ראה את הצ'ק, בן אדם התהפך. עזר מה שדיברתי 15 שנה. עזר. 15 שנה אני נכנס אליו, וכל פעם אומר לו, מה הצרכים שלנו? הכל עזר. והנה תאו נתן צ'ק 100,000 דולר. שמח וטוב לב, הוא הולך, כן, באותה ארץ, שם באותה עיר, הגיע לבית הכנסת, אומר לו חבר שהוא מכיר, תגיד לי, מה, אתה נראה על הפנים שלך שהרווחת היום משהו. הוא לא בטח, אתה יודע מה, כי היום, אתה מכיר פלוני? שם לי צ'ק של 100,000 דולר. הוא יצוחק. אבל לא, שמה, במקרה זה קרוב משפחה שלי. תראה לי את הצ'ק. איזה צ'ק הוא נתן לך? הראה לו את הצ'ק, אבל זה לא הצ'קים הרגילים שלו. זה לא הצ'קים הרגילים שלו, זה חשבון צדדי. אין שם 100,000 דולר. לא יכבדו לך את הצ'ק הזה. אין שם. אמר לו, באמת, מה זה? אני יכול להגיד לך ששם 80,000 דולר. אין שם 100,000 דולר, לא יכבדו לך את הצ'ק. הוא לא ידע מה לעשות. חזר לארץ. ישבו בישיבת הנהלה של המוסד. אמר להם, תשמעו, קיבלתי פה את הצ'ק הזה, הייתי בטוח שבאדם מתהפך וזה. פגש אותי קרוב משפחה שלו, אמר שזה לא הצ'קים הרגילים, זה חשבון אחר. יש שם רק 80,000 דולר. יש לי רעיון. אנחנו נפקיד 20,000 דולר בחשבון ונוציא 100. ברור התרגיל? נפקיד 20,000 דולר בחשבון במזומן, באותו יום, כבר שזה מזומן, זה לא צ'ק, אתה יכול להוציא 100,000 דולר. וזה מה שהם עשו. עכשיו הוא תובע אותם בדין תורה. מה? על איזה סעיף? בסדר? חוב! יש פה בעלי חוב.
למה
הם לא צודקים? אומר, תראה, אני עשיתי את זה לקראת פורים. אתם מכירים כאלה ששמים במעטפה, בחתונה, צ'ק, מיליון ברכות וחולים וכו'. כותבים על הצ'ק מיליון. תבדה אותו. לך תפדה אותו. טוב, בכל מקרה, מה היה לענייננו? אנחנו מדברים על חוב. דבר שהוא לא שלך, אתה לא יכול להשלים בו חוב. ולכן אי אפשר, לא פוסקים לפירות שביעית, ואמרנו דבר נוסף, שזה קשור גם לחודש הבא, לא לחודש הזה, פורים. השנה עוד אין לנו יין, יש לו אחמנות, אבל יש דברים, יש דברים נוספים. למשל, ניתן דוגמה, אם יש לנו, יתחילו להגיע הפירות של קדושת שביעית, האם אפשר לשים בתוך תבשיל או משהו בדומה, למה, ירקות, בתוך תבשיל של קדושת שביעית, משלוח מנות, האם יוצאים ידי חובה? לא. משלוח מנות הראשון שהוא החובה, אין לנו ברירה אלא לקחת מדברים ששייכים לנו. הפירות של קדושת שביעית הם שלנו, הם לא שלנו. כיוון שזו מצווה וזה בגדר חוב, אז אנחנו לא יכולים לעשות את המשלוח מנות מפירות שביעית. כן.
לא,
זה חלק מהעניין דרך אגב שהרב כותב לגבי הוצאה לחוץ לארץ. אבל ברגע שיש לנו קדושת שביעית, זה מתפשט על כל התבשיל. אמרנו כבר כמה פעמים, ברכה עשה לנו הקדוש ברוך הוא. מהי הברכה הגדולה? שאני יכול לשים קצת ירקות של קדושת שביעית בסיר שלם, והכל נהפך לי להיות קדושת שביעית. אני יכול לתת לאנשים לאכול יותר קדושת שביעית. לכן חשוב להרבב את זה, כמובן כדרך השימוש הרגילה, אבל להרבב את זה. הכל תופס קדושת שביעית. ורק יש קדושת שביעית, אז אפשר. טוב. אנחנו בהלכת את וב. כן. אנחנו קוראים, יש פה שאלה, אם הרמב״ם מביא את איסור גדול בשמיטה בסוריה. אנחנו קראנו את זה מתוך הרמב״ם, פרק ד' הלכה כף זין, פרק ד' הלכה כף זין ברמב״ם. סוריה, אף על פי שאין שביעית נוהגת בה מן התורה, גזרו עליה שתהיה אסורה בעבודה בשביעית כארץ ישראל, כדי שלא יניחו ארץ ישראל וילכו וישתקעו שם. זה רמב״ם. קראנו רמב״ם מפורש, אין לנו שום. אבל זה לא אומר כלום. גזירת חכמים, יכול להיות שהיא כשהשמיטה היא מהתורה, אנחנו היום שמיטה מדרבנן, בזמן הזה צריך לבדוק את זה, זה לא השיעור שלנו עכשיו. גם השאלה הזאת, האם יש בעיה להוציא יותר מחירה, זו אחת הפתרונות. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לייצא, והדוגמה הפשוטה היא ענבים כשרוצים לייצא יין, והרבה מהיין הוא לייצוא, אז אנחנו משתדלים לעשות יותר מחירה. זה הבסיס. כן. כדי שלא יהיה בו קדושת שביעית, ונוכל לייצא יותר בקלות. אבל אם להגיד שרק בגלל זה הייתי עושה יותר מחירה, אפשר גם ככה. כן. לא. כן, דיברנו על זה.
כן, אבל כתוב שלא
הבאמה
גם יכולה לאכול. מה הבאמה בחוץ לארץ? שניים ולכל שניים.
לא הבנתי.
מה
אבל יש הבדל, יש הבדל גדול, יש הבדל גדול בין המצאות הפרי באוויר עד ארץ ישראל, שזה אוויר של קדושה וטהרה, לבין המצאות הפרי באוויר של חוץ לארץ, שארץ העמים מתמת כעדשה, וכל אווירה הוא בטומאה. היא נמצאת תחת שליחים, תחת שרים. אנחנו פה תחת השגחתו של הבורא. ולכן כשיש לנו פרי ברמה רוחנית כזו גבוהה, שאני אמר את האמת, נכנסתי היום למכון מאיר. ראיתי בחור אוכל בננה. שאלתי אותו, אתה יודע מה אתה אוכל? אמר לי, בננה. אני רואה שזה בננה. אתה יודע מה אתה אוכל? אמר לי, כן, מה אתה שואל? אתה יודע שאתה אוכל פרי שיש בו קדושת שביעית? אני לא רואה שאתה מחייך. תחייך, תשמח. עכשיו אתה אוכל פרי של קדושת שביעית. שים את הקליפה בסקית ניילון ותשים בפח אחר כך. אבל שתדע שאתה אוכל פרי של קדושת שביעית. איזה אושר זה? הנפש שמחה. ולכן, אני לא יודע, אני... זה, זה הבח מביא מה שאתה אומר. בסדר. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים פה, זה את העניין הזה של לא להוציא לחוץ לארץ סתם, כי זה מוריד בקדושה, אבל בארץ ישראל, כמובן גם, כמו שאמרנו, נוכרי, גם עדיף שלא יאכל את זה, עדיף שיהודים יאכלו.
ומה הפירות, נגיד, שהחקלאים רגילים לייצא?
אמרתי, זה הרב כותב. כמו שמוציאים כל השנים, יוציאו גם בשמיטה. כי גם כל השנים לייצא לחוץ לארץ, זו בעיה. עכשיו, זו בעיה יותר גדולה. אבל זו אותה בעיה. מאותו בסיס זה מגיע. של הוצאה מקדושה לקדושה נמוכה, או לטומאה. על אותו בסיס. אז להיכנס ללחץ, לא. לנסות לבדוק אם יש אפשרות לשיווק בתוך הארץ, כן. אם יש אפשרות שזה לא יהיה קדושה צבאית, כמו יותר מחירה, גם כן. כדי שאפשר לייצא ולא לאבד שווקים. לא. אבל עוד פעם אני אומר, כמו כל דבר, ואני חוזר על זה שוב, כתב בתשמ"ז, ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, רב שפירא, אנחנו צריכים לחפש פתרון למדינה, לא פתרון לאנשים פרטיים, ככל שיהיו, גם 100,000 זה אנשים פרטיים, במדינה יש מיליונים, הפתרון צריך להיות פתרון כזה, ולכן כל הפתרונות פרט ליתר מחירה הם פתרונות לאנשים פרטיים, הם פתרונות לאנשים בודדים, 60,000, 80,000, 100,000 איש, זה אנשים בודדים. אין פה פתרון לשישה מיליון. זה ברור העניין הזה?
כן.
זה היסוד. כיוון שאני צריך לנהל מדינה. אלא אם כן תגיד, אני לא מנהל מדינה, אני מנהל את אנש. אני אדאג. יש בדץ עדה חרדית, יש בדץ ערב פלוני, יש בדץ אלמוני, יש בדץ ציונות דתית. דואגים לאנש. כן. בואו נראה עכשיו לגבי קדושת הפירות עצמם, כותב הרב הרמב״ם בהלכת הדבר, אין אוספים פירות שביעית כשהם בוסר, שנאמר, תאכלו את תבואתה, אינה נאכלת עד שתעשה תבואה, אבל אוכל מהם מעט בשדה כשהם פגים, כדרך שאוכל בשאר שני שבוע, ולא יכניס לאכול בתוך ביתו עד שיגיעו לעונת המעשרות. כאן אומר לנו הרמב״ם, שוב, פרט נוסף, והכל משתבץ, משתלב, ביסוד הזה שצריכים לאכול כדרך האכילה. פרי שהוא בוסר, פרי שהוא פג, עדיין לא הגיע להבשלתו, בדרך כלל לא כותפים אותו כך, אל תכתוף. כי אם כתבת, קלקלת. ואני רוצה שתאכל אותו בתנאים הנאותים הראויים המקסימליים שלו. התנאים האופטימליים לקטיף הפרי, כך תכתוב, תשאל את המדריך החקלאי. והמדריך החקלאי יפסק לך את ההלכה. הוא יגיד לך מתי הפרי נמצא במציאות הטובה ביותר, על מנת לקטוף, לבצור, להירות, לגדוד, כל דבר לפי עניינו, וכך תעשה. לא לפניכם. אבל לפעמים קורה שתחת העץ אוכלים פירות שהם כבר, איך אומרים, שהם עדיין לא כל כך... זה קורה, זה כל השנים כך. אתה כותב פרי אחד, שניים ככה ו... כן, 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 זה מותר. זה מותר גם בשביעית. אבל לקחת אותם, להכניס הביתה, להכניס למקרר, להכניס למחסן, זה בוודאי שלא. מדוע? כי זה לא הגיע לעונת המעשות. זה לא הגיע להבשלה. זה לא הגיע למציאות כזאת, שאני יכול לאכול את הפירות האלה בצורה נאותה, כדרך האנשים הרגילים שאוכלים פירות. זה הבסיס שיש. סעיף הלכת את זין ברמב״ם, ומאמתי יהיה מותר לאכול פירות האילן בשדה בשביעית? זאת אומרת, מתי אני יכול לאכול בשדה? הרי לא כל גודל אני יכול לאכול. אני צריך שיגיע לאיזושהי מידה, לאיזשהו גידול, שגם בדרך אגב אוכלים. יש כאלה שאוכלים כל דבר שגדל. אפילו זה עדיין רק, עדיין הפרחים מלבלבים ומריחים, וכבר הוא כותף את הפרי. יש כל מיני מוזרים. ואמרנו כבר כמה פעמים שאנחנו לא מתייחסים למוזרים. קוראים לזה בעברית פשוטה, בלשון ההלכה, בטלה דעתו אצל כל אדם. דעתו הקובעת של אותו אדם קובעת לעצמו בלבד, וגם לא לעצמו מבחינה הלכתית, אלא לעצמו לפי תאוותיו. לא מתחשבים בדעתו הפרטית של אדם, רואים מה הציבור עושה. אמר לי מישהו לא מזמן, אני אוכל לימונים שלמים. טוב מאוד. ככה לא אוכלים. ראיתם כמה אנשים פה אוכלים לימונים שלמים? או מקלפים לימון ואוכלים? למה אף אחד לא מצביע? אחד הצביע. טוב, נו, בסדר. עשו חשבון כמה אחוזים זה. מהכלל. ברור. זאת אומרת, אני צריך להתייחס לרוב הציבור, דרך האכילה של רוב הציבור, ככה אני מתייחס. הוא אומר, הרמב״ם הלכת את זין, וממתי יהיה מותר לאכול פירות האילן בשדה בשביעית? הפגים של תאנים, מי שיזריחו, אוכל בהם פתאום בשדה, וכן כל כיוצא בהם. זאת אומרת, ברגע שיש לנו תאנים, שהם כאלה, הוא קורא לזה מי שיזריחו, זאת אומרת, יהיו כאלה שאנחנו לא מפחדים לאכול אותם, בגלל החלב תאנים שיש שם, או כל מיני דברים אחרים, שמי שיש לו פצע, או שזה ירפא אותו, או שיעשה לו קביעה יותר גדולה, תלוי ברגישות שלו. ברגע שלא מפחדים מהדבר הזה, ואנשים אוכלים אותם בתוך פיתה, פועלים בתוך, מה שנקרא, אוכל של פועלים. שמנת וחצי כיכר לחם, אז אוכלים פיתה ובפנים תאנים, שהם עדיין פגי תאנים. זה דבר שאפשר, וכן כל כך יוצא בהם. הבוסר, זה אומר ענבים, מי שיוצאים מים, אוכלו בשדה. ברגע שהוא כבר, אתה לוחץ, יוצא נוזל, יוצא מים, יכול לאכול אותי בשדה, וכן כל כך יוצא בו. אז יש לנו את הפגים, את התאנים, וכך יוצא בהם, ענבים וכך יוצא בהם, אומר הרמב״ם, הזיתים, מי שיכניסו שאה של זיתים רביעית שמן, פוצע ואוכל בשדה. הכניסו חצי לוג, קוטש וסך בשדה. הכניסו שליש, מותר להכניס לביתו, שרי הגיעו לעונת המעשרות. לשים לב מה הרב כותב פה, ודבר מיוחד בנושא הזיתים. בנושא הזיתים הרב לא מדבר על הבשלה, סליחה, על גידול. הרב מדבר, הרמב"ם מדבר פה על הבשלה למתן שמן. יש הבדל בין פרי שהגיע לגודלו הראוי, לבין פרי שהוא כבר מלא בשמן. כי קודם כל הוא צומח, אחר כך הוא מתרכך ונהיה יותר עם שמן. אז כך שהרמב״ם פה כשהוא מדבר על זיתים, הוא מדבר על הכניס שליש מהשמן שהוא יכול להוציא. לא שליש גידולו כמו בכל פרי אחר. אז זה נקרא הגיע לעונת המעשרות. זה בעצם היסוד של הרמב״ם פה. וכן אני אומר, צריכים לשים לב, בתחילת השנה פחדנו, ואני אומר, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. דיברנו על זה באב שנה שעברה, שהשנה, ההבשלה של הזיתים היא מאוד מאוחרת. מדוע? אנחנו כבר נמצאים באדר א', כי השנה עיברו לנו את השנה, היו צריכים לעבר אותה שנה שעברה אולי. לא שאני מחליט, אבל כך אולי היה צריך להיות. והתברר שהזיתים לא מבשילים, זאת אומרת, הם עדיין... בתחילת גידולם. ולא רק שהם בתחילת גידולם, אלא בדרך כלל אנחנו מוסקים את הזיתים באזור כסלב, חשבן, כסלב. השנה זה היה יותר מאוחר קצת, אבל בכל זאת זה היה יחסית מוקדם. מה היה הפחד שלנו? שאם ייווצר מצב ששליש השמן בזית לא הגיע לפני ראש השנה, אלא הגיע לכמות של שליש השמן לאחר ראש השנה, וזמן המילוי של השמן מבחינת המגדלים זה בערך חודש וחצי עד חודשיים, אם לא נמסוק את הזיתים מוקדם, זאת אומרת לא הגיע זמן מסיקתם מוקדם, ייווצר מצב שהשנה כבר הזיתים הם קדושת שביעית. כיוון שאני לא הולך על גודל הזית, אלא על מילוי השמן בזית. והשנה היא שנה מעוברת, מה יקרה לקראת שנה הבאה? זה יהיה מוקדם. כיוון שיגיע לשליש לפני סוף שנת השמיטה, אז נסתבך, אז ייווצר מצב שיהיו שנתיים של שמיטה בזיתים. וזה היה ממש, שאלו את השאלה הזאת למעשה, וגדלים. בסוף הקדוש ברוך הוא ארגן את העניינים. פתאום, לא יודעים איך ולמה וכמה, פתאום. הזיתים הבשילו יחסית מהר. כבר בתחילת חשבן, היו זיתים שאפשר למסוק אותם. מתברר שאם זה בתחילת חשבן, ממילא המילוי שלהם היה לפני ראש השנה. ואם המילוי של השמן היה לפני ראש השנה, שליש, אז זה בסדר. אין שום שאלה. זה שנה שישית, שנה הבאה באמת תהיה שנה שביעית. כי ההבשלה, אחרי שיש השנה שנה מעוברת, ההבשלה תהיה באמת באלול, משהו כזה. זאת אומרת, יגיע לשליש הגידול, מבחינת השמן, לא מבחינת הגודל של הפרי. מבחינת השמן, הבשלת השמן, יגיע לפני ראש השנה. אז תהיה כן, שנה אחת, כמו שצריך, והפחד הזה פג תוקפו. כן? אומר הרמב"ם בהלכה י"ז, מותר לקוץ אילנות לעצים בשביעית קודם שיהיה בהם פרי. נשים לב, אפילו עץ שהוא עץ פרי, אם עדיין אין עליו פירות, והוא רוצה לחתוך ענפים כדי לקחת להבערה לחורף, הוא יכול. עדיין אין פרי. פרי. פרח זה לפני הפרי. אנחנו מדברים על פרי. ממנו יבוא, כן. מה העניין? שברגע שאנחנו נגזום, אחרי שיש פרי, אז מה יגידו? שאנחנו לוקחים ומאבדים פרי של שביעית. כל עוד אין פרי, אז לא הוקיד כאן פרי של שביעית. זה בגדר פרח. זה בגדר חלק מהעץ. זה לא התוצרת של העץ. נכון, אתה צודק, שמזה יבוא אחר כך הפרי. בינתיים אין לנו פרי. זה מה שחשוב פה, בעניין הזה. לכן אומר הרמב״ם, מותר לקוץ אילנות לעצים. מה הכוונה לעצים? לשימוש להסקה, לשימוש לעצים. בשביעית קודם שיהיה בהם פרי. אבל מי שיתחיל לעשות פרי, לא יקוץ אותו. שהרי מפסיד האוכל. אתה מפסיד פה עכשיו פירות, אוכל. ונאמר לכם לאוכלה ולא להפסיד. אתה צריך לקחת את הפירות, לאכול אותם, ולא לגרום להפסדם. ואיך אני גורם להפסד של פרי? כשאני כותף אותו, תרם זמנו. אפילו כשאני לא כותף אותו אישית, אלא כותף את הענף שעליו, נכון, אני חותך את הענף שעליו יושב הפרי. גם אז אני מקלקל את הפרי. לכם לאוכלה ולא להפסיד. ואם הוציא פירות והגיע לעונת המעשרות, מותר לקוץ אותו. שהרי הוציא פירותיו ובטל דין שביעית ממנו. זאת אומרת, ברגע שכבר הגיע לעונת המעשרות, אני יכול לקוץ. מדוע? כי את הפרי הזה אני יכול להשתמש. אז אני יכול גם לקוץ את הענף כדי להשתמש בענף להסקה. להשתמש בפרי לאכילה ובענף להסקה, כן. בסדר. דבר, גידול, שהוא, שמטרתו היא ריח, ולקחנו אותו לריח, גידלנו אותו להערכה, יש בו קדושת שביעית. כן. הדסים למשל להערכה. אבל אם זה הדסים לצורך ארבעת המינים, יש שאלה בפוסקים האחרונים. יש דעות שום שם. אין קדושת שביעית.
למה אתרוגים כותבים את זה בשביעה
שישית? כי אתרוגים זה פרי, זה אוכל. כי הוא גדל כל השנה, אתרוג הוא גדל כל השנה, אז לכן לוקחים לו את החומרות של הפירות ואת החומרות של הירקות. אז הכל לחומרה. אבל כשאני מדבר על מוצרים שהם לצורך מצווה ולא לצורך אכילה ולא לצורך הערכה, לולב, הדס והערבה, אין להם קדושת שביעית. לולב והדס והערבה, סליחה, אין לנו שום שאלה, אין להם ריח ואין מה לעשות איתם ושום דבר. אבל הדס יש לו ריח, והשאלה היא האם יש בו קדושת שביעית או לא. אנחנו אומרים, כיוון שהוא נועד למצווה, ומצוות לאו ליהנות ניתנו, ואם גידלו את הדסים האלה רק למצווה, שטחים גדולים, לא כותפים בהם כל השנה, לא לוקחים לבית הכנסת למוצאי שבת. מגדלים אותם לצורך ארבעת המינים. אז יש דעות שאומרות, ואפשר כך לפסוק להלכה גם, שאפשר, שאין להם קדושת שביעית. אבל ברגע שיש לנו בגינה כאלה בסמים או הדסים שרוצים אותם לצורך בסמים, אז יש להם קדושת שביעית. כן. כן. אתרוג לוקחים עליו חומרות, גם של שביעית וגם של, גם של פירות וגם של ירקות. לכן, אתרוג שגדל, רובו, גדל בשביעית וכתבו אותו בשמינית, יש לו קדושת שמינית. יהיה קדושת שביעית. איך? לא, אבל תשיעית זה כבר אחרים, זה חדשים. יש שאלה, מה שאתה שואל. מה? גמרנו. כן, כן, יש את מה שאתה אומר, לא זוכר באיזה הלכה זה מופיע פה, בת השקמה. שהיא, זה מין סוג תאנים שנותנים פרי לשנתיים או לשלוש. וכיוון שהם נותנים פרי לשנתיים או לשלוש, הקדושת שביעית שלהם בעצם מתי? שנה תשיעית. מישהו זוכר איפה זה? בתולת השקמה. ככה זה מופיע במשנה. טוב, לא זוכר עכשיו. בכל מקרה זה מופיע הדבר הזה, שאם יש פרי שהוא נותן רק אחר שנתיים, אז אחר שנתיים הוא יקדושת שביעית. זאת אומרת שבעצם תחילת הפרי היה בשמיטה.
מה, שלוקח לו שנתיים?
כן, כן. בתולת השקמה זה נקרא. כן. איפה היינו? אז אמרנו, ברגע שכבר הפרי הגיע לעונת המעשרות, אפשר לקצוץ את הענף. מדוע? מסיבה אחת פשוטה, שאפשר כבר לאכול את הפרי, והענף יכול לשמש כעץ לכל צורך שהוא. הלכה י"ח, מתי נקוצצים האילן בשביעית? החרובין, מי שישלשלו. מה זה ישלשלו? פירוש, אומר הרב, מי שיתחילו להכביד על העניין, כן שלשלת. והם מפרשים שיוציאו חוט ארוך, כן שלשלת, ואחר כך, כשזה החוט מתאבן, נעשה מזה חרוב. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואים כבר תחילת גידול של חרובים, אסור לקצוץ את עץ החרובים. זאת אומרת, בואו נעשה בסדר. לא מדברים להרוס את לחתוך את העץ מיסודו, כי זה ברור שאסור. אסור לקצוץ עצי פרי בכלל. אף פעם. לא קשור לשביעית או לא לשביעית. מדברים פה לקצוץ ענפים. לקצוץ ענפים אנחנו יכולים, בתנאי שאין עליהם פרי. ברגע שהתחיל הפרי, אסור לנו לקצוץ אותם, כי אנחנו מקלקלים פה פירות שביעית. אסור להוריד עץ פרי, אלא אם כן. אלא אם כן. וגם בזה יש גדרים הלכתיים. הוא לא מניב פרי בצורה נאותה. זקן. עץ זקן, עץ חולה, שההשקעה בו יותר יקרה מהתנובה שלו, אז אפשר לקצוץ. ואמר רב חיסדא, נאמר את מה שהגמרא מביאה, לא שביק שבח הברי, אלא על שקצץ תאנה טרם זמנה. תרגום. בנו של רב חסדא, קראו לו שבחה, שבח. נפטר. מתי נפטר בנו של רב חסדא? בשבע ברכות שלו. התחתן, ובתוך השבע ברכות נפטר. אומר רב חסדא, אחרי פטירת בנו, לא שביק שבחה בריא, לא נפטר. עזב, שבחה בני, אלא על שקצץ תאנה טרם זמנה. הוא הוריד עץ תאנים, וזה היה לפני הזמן הקבוע בהלכה. זאת אומרת, אם ההלכה אומרת שכמות מסוימת, מספר קילוגרמים לעץ, זה נחשב עץ פורה, ופחות מזה זה עץ שאין טעם להחזיק אותו, אז הוא קצץ את התאנה לפני הזמן. ולכן מה קרה לו? שביק בבית, לא בבב. מתי הוא נפטר? שבע ברכות שלו. כמה חמור הדבר הזה. סיפר לי אחד הקבלנים הגדולים שהיה בירושלים, אברום טרגר, זכרונו לברכה. בנה הרבה הרבה בירושלים. גם קריית משה הוא בנה הרבה. הרבה מקומות הוא בנה. אמר לי שגם כשרוצים להוציא עץ לצורך בניין, אפילו עץ סרק, ברוש או משהו כזה, אני יודע מה, כל מיני עצי סרק שגדלים, אמר לי, אני מעולם לא נתתי ליהודי לעקור עץ. רק לאחרים, לא יהודי. אפילו עץ סרק, לצורך הקמת בניינים, שלכאורה היית אומר, אין ספק שזה מותר. אין ספק, בהלכה אין שום בעיה בזה. לא, שיחתכו את העץ. אבל הוא היה אומר, אני לא רוצה שיהודי יחתוך עץ בארץ ישראל. לא על הגב שלו. ולא היה נותן לשום פועל יהודי שלו להוריד עץ. היה מביא פועל ערבי. אני רואה שאתה מהצעירים. מספרים על סבא אחד שהלך עם הבן שלו, עם הנכד, בתל אביב, ביפו, היינו שבת, שם לא. אמר לו, תדע לך, אני פה בניתי, וזה עשיתי. שאל אותו הנכד, סבא, כשהיית צעיר, היית ערבי? והם היו שואלים אותו, אם היית פיליפיני או תאילנדי. אבל פעם היו יהודים שהיו בונים. אני עוד מכיר כמה כאלה, שחיים עד היום, שהם טייחים, והם רצפים, והם, כן, והם תפסנים, תפסנים, הכל, הכל. ככה היה, כולם היו יהודים. אני עוזר, כולם היו. סולל בונה, לא היו ערבים. רק יהודים היו. הרי כל זה התחיל ממה? לפני קום המדינה. עבודה עברית. מאיפה זה התחיל? סולל בונה. היום זה כל חברות החזקות, אני יודע מה. אבל באופן עקרוני, זה מה שהתחיל. הגיעו, נכנסו לשוק הזה ערבים בצורה רצינית, אחרי מלחמת ששת הימים. התחילו להיכנס את העניין. זה היה בעצם התהליך. אפשר לומר, זה המפנה. אבל כללית, יהודים היו עובדים. מיצאת החמה, על הפלנקות, עולים, מרמים סכי מלט, הכל יהודים. היה בתל אביב, צדיק אחד, הרב פיש. זה מישהו הכיר, אחד הצדיקים המיוחדים שהיה. היה פועל בניין, מרים סכים, עולה על הפלנקות, להרים סכי מלט. קומה למעלה. אחד הצדיקים, הגוזר היה מתקיים. פועלים, פועלי בניין. בונים. אני יותר גדול מזה. לבנוס. טוב, תשאל אותנו מה יקרה אם אנחנו יום אחד נעלה שלושה עסקים, במקום 70-80, כל זה. בסדר, מסתדר. יום אחד. יום אחד. בעזרת השם, מה הבעיה? מה הבעיה? מה, אני לא מבין. לא אנשי עבודה? כולנו אנשי עבודה. אבל, איפה נקים? בוא נאמר כך. הצלחנו להגיע למצב של פינוק, הקדוש ברוך הוא נתן לנו טובה. טוב. אומר, מתי קוצצים עליהם בשביעית? החרובים שישלו, הגפנים משיגרעו, זאת אומרת שיתחילו שם נטפי מים, הזיתים משייניצו, ושאר כל האילנות משיוציאו בוסר. והם קוצצים את הקפניות בשביעית, מפני שהוא הפסד פרי. ואם אין דרכם לעשות תמרים אל הבוסר, שיציץ מותר לקוץ אותם כפניות. זאת אומרת, אלה הם תמרים קטנטנים, שבדרך כלל לא קוטפים אותם. אבל למשל, תן דוגמה, התמרים הצהובים שאנחנו כדי לאכול אותם, צריכים להבחיל אותם. איך מבחילים תמרים צהובים? לא, שמים בפריזר. שמים בפריזר לכמה ימים, אני יודע. זה מה שעושים. שמים בפריזר כמה ימים, מעבירים למקרר לעוד יום, ואחר כך הכל נמוח כמו חמאה בפה. בסדר? השאלה מותר לקטוף תמרים כאלה ו... ככה אוכלים אותה, בדיוק. ככה אוכלים אותה. או, אלה הם השאלות הקשות, וזה בעזרת השם, אנחנו עוד נראה, הנושא של הדילול פרי על מנת שהפרי האחר יגדל יותר טוב. כי בסך הכל, מה הבעיה שלנו? בואו נענה על זה. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שאנחנו מקלקלים פרי. מה מתברר? שאם אני לא אדלל, אני מקלקל פרי.
לא, פשוט יהיה קטן.
יהיה קטן ויהיה באותה איכות?
טעים,
תראו. אנחנו היום לא מסתכלים רק על טעים. אתם יודעים שהשיווק היום בדיוק, הוא ארבעה חושים. ראייה, שמיעה, קרחצים בזה כמו... איך נקרא? צ'יפסים האלה? פרנגלס. יש כאלה צ'יפסים? איך? פרנגלס. אני תמיד אשכח את השם הזה. זה לא משלנו. רק בקול הזה, בקרחצין שזה עושה, מהנדסי מזון השקיעו מיליונים. כן? ואחר כך כמובן בצורה של האריזה ובצורה של הפרי, והריח והצבע. קיצור, אנחנו היום משווקים בכל החושים הקיימים. לכן גם פרי, אם אנשים לא יקנו אותו, אז לא יקנו אותו. אמרנו פעם, הענבים, או כל פרי אחר, שמים להם הורמונים של גדילה. אז רואים פרי גדול. משמשים גדולים, שזיפים כאלה ענקיים. מאיפה זה בא? זה הורמונים. ענבים. למה הענבים בלי גרעינים גדולים? ובפנים אתה מוצא קטנטנים מתוקים, ואלה שבחוץ הם לא כל כך... פעם זה היה הפוך. קטנים זה היה כל כך חמוץ, והגדולים היו מתוקים. היום הפוך. למה? כי הגדילה הזאת היא רק בזמן האחרון של הגידול. משקיעים. הורמון, והכל גדל, לא הגיע פנימה. שם המתוקים מתאימים. לכן אני אומר, צריכים לבדוק, לדעתי, צריכים לבדוק מה המציאות בשטח, בשוק. אם אנשים לא יקנו את הפרי הזה, או לא יקנו את הקדושה צבית, נגיד, אם אנשים לא יאכלו את הפירות האלה, כיוון שהם כאלה קטנים ולא יפים, אז הפסדנו את פירות שבית. אם בכל מקרה הפירות ייצאו איכותיים, לא סוג א', 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 אם לא נדלל, אז לא נדלל. נרוויח קצת פחות, יכול להיות. מה גם שאם זה עוצר בית, עם קדושה שביעית, זה לא משנה. איזה גודל יהיה, בכל מקרה אתה מקבל את השכר טריחה שלך, ולא את הרווחים על פרי יותר גדול ויותר יפה. זה כמו שבשנים רגילות, יש כאלה היקבים שקונים את הקרם, את השטח. כמה שיצא, יצא. עושים שיקול, כדאיות. ויש כאלה שקונים לפי טונות בסוף. ושקרה להם, הבומה גם, מה עשית? זה בעצם היסוד. לכן גם בנושא דילול, לדעתי, צריכים לבדוק בשטח, כל פרי ופרי לגופו, מה המציאות של הפרי ומה המציאות של השוק שאנשים משתמשו בו. כל טוב, ברכה והצלחה שנזכה. חול מלדים טוב.